שלום וברכה וערב טוב. הנה זהו מפגשנו השני מאז שחזרנו להיפגש, נכון? למה אני אומר את זה? כדי לתת הרגשה רעה לאלה שלא היו בשבוע שעבר. זה הכל. הצלחתי. כן, היה. זהו, אז הפסדת, זה היה השיעור הכי טוב של השנה. כן. היה, היה. היה, היה, היה. טוב, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים במסכת אבות. הפסדת. בצרפת? עוד יותר הפסד. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק שישי של מסכת אבות. ואנחנו במשנה השנייה, ואנחנו בחלק השני של המשנה השנייה. בסדר? אנחנו בחלק השני של המשנה השנייה, של פרק שישי. פרק שישי, יודעת מה זה שישי? זה העונג, כולו, שישי.
עמוד למדבר.
לא, זה לא המהדורה שלה. פרק. פרק שישי. את ממש לא שם. פרק, לא משנה. תראי לי. בואי נתערב. בואי נתערב. נכון, נכון, סתם עשיתי לך את זה.
זהו.
טוב, ואנחנו במשנה השנייה. כן, בוא. פשוט. טוב, אנחנו נקרא שוב את המשנה מן ההתחלה, למרות שאת מחציתה הראשונה כבר ראינו. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב, ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה דבר שהסברנו מי מעליב את מי, היה דיון על זה, נכון? ולמה זה מהר חורב ולא מהר סיני? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף, חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זה מה שראינו בפעם שעברה. אז אנחנו לא נחזור על זה. אנחנו עכשיו נתחיל את החלק השני. ואומר, ועל לוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. אל תקרא חרוט, אלא חירוט, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. טוב, הדברים האלה מקוממים. כשקוראים משפט כזה, זה מקומם. למה אל תקרא חרוט? אלא חירות. ההפך הגמור של החירות זה החרות. נכון? כשמשהו חרות, אז הוא לא חופשי. הוא כבר חרות. נכון? לא חרות בתת, בתו. כן? ואילו דבר שהוא חופשי, חירותי, הוא לא חרות. הוא יכול ללכת לכל כיוון שהוא. אז כאן, בעל כורחי, אומרים לי, אל תקרא חרות. זה חירות.
איפה כתוב חרות?
איפה כתוב חרות?
זה,
יש פסוק בתורה, בשמות למד ב', והוא מודפס לפניך ויכולת לקרוא אותו. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות.
זה ציטוט מהתורה.
כן. איך אני יודע? זה גם כתוב בצד. לא? בוא נבדוק, במהדורה שלך. איך כתוב? הנה, ואומר, תסתכל, שמות למד ב', נכון? כתוב בשורה השנייה במהדורה שלך? נכון או לא? לכן זה לא צריך להיות המצאה שלי, וזה דבר שבעצמך יכולת לדעת. נכון? אז אם כך, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות שאינך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, שזה דבר תמוה מאוד. איך חרות הוא חירות? אז אולי אנחנו צריכים להבין יותר מהי חירות. החירות זה הנאמנות לעצמי. אני לא בן חורין כשאני משועבד לסדר אחר מאשר הסדר של עצמי. לכן אני בן חורין כשאני נאמן למה שחרות בי. אם לא, אני לא אני, אני מישהו אחר. כן.
דיברת את הקשרים שונים, למשל על התפילה. ואמרת שהתפילה לא טבעית לאדם.
נכון.
אז אם היא לא טבעית לאדם, והתורה היא יותר עוסקת בתפילה, אז איפה באמת המקום הזה של הנאמן לעצמי? אם אנחנו לומדים משהו שהיא לא טבעית לנו.
שאלה כל כך יפה. אני רוצה לכתוב אותה בכתב זהב. אני חוזר על השאלה. איך קוראים לך? איך?
יאיר.
יאיר שואל, איך מצד אחד אתה אומר שהתורה היא מה שחרות בי, והלא למדנו בהזדמנויות שונות שיש ניגוד בין הטבע שלי לבין התורה, לבין המצוות, אז איך אפשר להגיד שזה חרות בי? השאלה יפה, נכון? הבנתם את השאלה?
זה היה צריך.
את אומרת משהו נכון. היה צריך להיות חרות, אבל זה לא. אז בסדר, אז אם ככה אני כבר לא יכול לעשות בתורה.
זה לא תמיד, זה היה משהו לא ניתן בתורה. זה היה צריך להיות כבר בתוך מילים.
אבל את אומרת יש ניגוד. זאת אומרת, בעצם מה שאת אומרת, זאת אומרת שמה שאת אומרת, שהתורה זה לא חרות בי. זה בדיוק מה שאת אומרת, נכון? זה מחזק את השאלה שלך. כן, בבקשה, נעמה, מה שאלתך?
לא, אני רוצה לנסות לענות.
בבקשה, מה תשובתך?
שזה כמו, שזה סוג של פוטנציאל, אבל באמת, זאת אומרת, אפשר להגיד כמו פיסול שיש גוש אבן ומתוכו, כמו שאומרים שלאונרדו דה וינצ'י פיסל את דוד, שבעצם דוד היה כבר בגוש השמש. אז משהו כזה.
קודם כל, ליאונרדו דה וינצ'י וגם מיכלאנג'לו, כן, לא, מיכלאנג'לו לא פיסל את דוד המלך, הוא פיסל את הדמיונות שלו.
בסדר,
ברור. אבל נאמר ככה, זה את אומרת שיש פוטנציאל ויש מציאות. זה גם מאכזב, כי סך הכל זה כמו שוורה אמרה, זה מה שהיה צריך להיות, אבל זה לא מה שיש במציאות.
אבל זה קיים בפוטנציאל.
זה קיים בפוטנציאל. זה כבר מתחיל להתקרב למה שאני רוצה לומר. זאת אומרת, אומרת שיש קיום מעבר לקיום. אז אולי נגיד את זה ככה.
חרות, אבל צריך לגלות את זה על ידי מאמץ.
יפה. אולי אני אגיד את זה ככה בשפה שלי, אולי זה יעזור. מה דעתכם? אולי יש לי ניסוח. התורה זה מנוגד לטבע של הנפש, וזה מתאים לטבע של הנשמה. כלומר, אני חי בשני מישורים. לא נקרא להם פוטנציאל ופועל, אלא נקרא להם נשמה ונפש. ובפועל בנשמתי יש התאמה לדברי תורה. בנפשי יש ניגוד. כי הנפש באה מכוח הטבע, והנשמה מן העליונים. בין הרצון לבין הטבע יש פה ניגוד. אז שאני אומר שהתורה היא חרותה, היא חרותה בנשמתי. זה עונה על השאלה.
אפשר לשאול
יפה. עכשיו, זה לא לגמרי עונה על השאלה. זה לא לגמרי עונה על השאלה. למה? כלומר, בהתחלה אמרתי שזה עונה, אחר כך אמרתי שזה לא עונה לגמרי. כי קודם כל צריך לקבל תשובה ראשונה. ואחרי זה להקשות עליה. מה השאלה, מה את אומרת? למה זה לא עונה? יפה. או שאנחנו נאמר שגם המאמץ והמתח שאני עובר אף הוא כלול בכוונתה של תורה. ברור? כלומר,
כן, אבל החירות,
אז איפה החירות? החירות היא כאשר אני נאמן למה שחרות בי. זה עוד לא מספיק לי. אני רק פשוט מעובר מתשובה לתשובה כדי להגיע למשהו יותר עמוק. אבל התשובות האלה הן נכונות במידת מה. יש הרבה פעמים שאדם שואל את עצמו שאלה, והוא זקוק לתשובת ביניים. והתשובת ביניים היא נכונה בתור תשובת ביניים. אבל היא עוד לא התשובה בעומקה. בסדר? כן, בבקשה. אנחנו נגיע לתשובות יותר עמוקות. כן. נכון. כלומר, מי זה הלוחות, את שואלת? את אומרת שעצם המושג חרות מניח ניגוד.
כן, מניח שזה לא זה, אלא רק חרות. זה
לא מבחוץ,
זה פוגם בטבעיות.
יפה, יפה, יפה. יפה, אז איפה החירות? אני מסכים מה שאת אומרת. אבל אז זה חוזר לדגם הקלאסי, שדברי תורה מנוגדים לטבע שלי. למשל, לפי התורה, אני אמור לקום בבוקר ממיטתי ולהתפלל. לפי הטבע, אני נשאר מתחת לשמיכה. יש פה ניגוד. כשאני אומר אני, זה משל, זה לא אני, זה חבר שלי שיש לו אותה בעיה. כן? זה לא שאני יש לו. אבל הוא סיפר לי שיש לו בעיה. אז אני נשאל את השאלה, אם כן, איפה החירות כאן?
אבל זה לא ניגוד גמור, כי זה חרות, בכל הזאת, זה מציג.
כן. אני מבין. או שנאמר שאני בחרתי מה יהיה חרות בי. זה יותר עמוק. כלומר, התורה זה חרות בי, אבל זה חריטה שמקורה בחירות. כן? כמו שאמר הרב קוק, מרחבים מרחבים, מרחבי אל איבטה נפשי, אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שעתה היא נשמתי ברחבי שמיים. ההמשך לא זוכר בדיוק, אבל זה מעל לכל מוסר ונימוס וכו' וכו'. לעל לכל נעלה ונאצל. כלומר, שורש נשמתי הוא חירותי לחלוטין. ולכן אפשר לומר שבאיזשהו מקום אני ציירתי את מה שחרות בקרבי. זה תולדה של הרצון שלי. אני אסביר את זה בשפה של חכמי הקבלה. רוצים? זה תמיד פופולרי, נכון? קצת מיסטיקה, קבלה וזה.
מאז מדונה.
מאז מדונה? הרבה לפני. עכשיו, מה הם שלושת הספירות הראשונות לפי הקבלה? כתר, חוכמה ובינה. יפה. איפה נמצא בתוך כתר, חוכמה, בינה, החופש? בכתר. בבינה. בבינה. איפה נמצאת התורה? בחוכמה. ואיפה אני? בכתר. זאת אומרת שעוד בטרם הופעת החוקיות במציאות, אני הייתי שם. בטרם הרים חולל. כן? בחוקו חוג על פני תבל. שם אני. והיה אצלו המון, משחקת לפניו בתבל ארצו, ושעשועה בני אדם. קצת הבטתי כמה פסוקים במשלי. כלומר, באיזשהו מקום, אני לא יכול להבין את מה שהתורה אומרת, אם אני לא מתחיל מהנקודה החופשית שבתוכי. במילים אחרות, כשהמשנה, אני אגיד עכשיו דברים יותר פשוטים, אני קצת ירד אלינו אווירון. כשאני אומר שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, המשמעות העמוקה של המשפט הזה היא שאין לך עוסק בתורה אלא אם כן הוא בן חורין. אני לא יכול לעסוק בתורה אם אני לא בן חורין.
לא מדבר שבישיבות החבר'ה שלומדים.
אני אסביר לך משהו. אם אני אומר, מי שיגיע לפעילות יקבל סוכריה. לפעילות יקבל סוכריה. המשפט הזה מניח שאלה שאני מדבר אותה איתם אוהבים סוכריות. נכון? אם המשנה אומרת, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, מה הסוכריה? החירות. זאת אומרת, המשפט הזה נאמר לאנשים שהחירות אהובה עליהם. אם אני צריך למכור לך את התורה, להגיד לך שתורה זה ביוטיפול. תורה is beautiful. וכדי למכור לך את המוצר, אני אומר, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. סימן שאני פניתי אל אדם שאוהב את החירות. נכון? זאת אומרת שהתורה יכולה להינתן לאנשים שהחירות היא נושא משמעותי עבורם, לא עבור עבדים. אדם שיש לו נפש עבדותית, ואתה אומר לו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אומר, טוב, אז אני לא רוצה לעסוק בתורה, כי אני לא רוצה להיות בן חורין. ברור?
גם עבד לא רוצה להיות בן חורין.
מה?
עבד על אחת כמה חומה שרוצה להיות בן חורין.
לא,
כן עבד,
אני לא אמרתי שזה. עבד, אמרתי אדם שיש לו נפש עבדותית, אדם שאוהב עבדות. ואתה אומר לו, ויש הרבה אנשים שאוהבים עבדות, הרבה יותר ממה שאתה חושב. רוב בני האדם אולי אפילו אוהבים את העבדות. ולכן כאשר אתה אומר לאדם כזה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, מה זה יגרום לו? שהוא לא יעסוק בתורה. כלומר, מי שאומרים לו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, הנחת היסוד שפנו אל אדם שהחירות היא אהובה עליו.
אבל במציאות זה לא ככה.
מה?
במציאות, אני חושב, אחוז גבוה מאלה שלומדים בישיבות, בבתי ספר.
סליחה, אני עכשיו לומד, דחילק, אני עכשיו לומד את המשנה. אחרי זה, אם זה מתאים למה שלומדים בישיבות, או לא מתאים למה שלומדים בישיבות, זה אומנם מעניין, אבל זה יבוא אחר כך. בסדר? אני כעת רוצה ללמוד את המשנה. לפי העיקרון שלמדתי מרבותיי, שכדי לדעת מה התורה אומרת על איזשהו נושא, מה צריך לעשות? ללמוד את התורה. להסתכל בתורה, לקרוא בתורה. בסדר? עכשיו אנחנו לומדים משנה במסכת אבות. אז אל תהיה לי פופוליסט. בסדר? עכשיו אני רוצה להבין. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. המשפט הזה, אם אמרו לי אותו, זה בגלל שמניחים שהחירות אהובה עליי. במילים אחרות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, פירושו שאין לך עוסק בתורה, אלא אם כן הוא חפץ בחירות תחילה.
ולא תמיד ההפך.
למה? אם אני אומר,
כל כלב יש לו ארבע רגליים, אבל לא כל מי שיש לו ארבע רגליים הוא כלב.
למה לא?
יכול להיות גם חתול.
לא, חתול זה סוג של כלב שעושה מיהו.
מה קודם למה? מה קודם למה?
החירות היא הפרס לאוהבי חירות. כמו שהסוכריות, הם הפרס. מה?
החירות היא הפרס לאוהבי חירות.
יפה. זאת אומרת שנקודת המוצא של האדם היא קודם כל חירותו. אז השאלה היא כזאת, מה התורה מעניקה לי בקשר לאותה החירות? בסדר? היא מעניקה לי את הידיעה מי אני. ואז אתה יותר בנחור לי, פשוט מאוד. כן, מה אתה אומר? מה שאתה אומר מזעזע אותי. כי באמת, זה מתחיל להיות בעיה. כן? אם החירות איננה מוגדרת על ידי שום גורם חיצוני לה, איך נגדיר אותה? כי ברגע שאני מגדיר איזשהו מושג בנפש על ידי גורם אחר, זה כבר לא חירות. מובן? כלומר, החירות היא עצמאית במהותה. אם תרצה, אני יכול לתת לך מילה נרדפת. חירות, עצמאות. אם תרצה, עצמיות. ראיתי? כן.
הרב, למה זה לא נכון לומר שחירות זה החופש לעשות מה שבא לי?
אתה שואל ככה, מדוע שלא נגדיר את החירות בתור החופש לעשות מה שבא לי?
לפעמים בא לי להיות נאמן לעצמי, לפעמים לא בא לי להיות
נאמן לעצמי. כן. אתה יודע למה? בגלל המילה בא. כלומר, שאתה אומר, מה שבא לי, פירוש הדבר שמשהו בא אליי. זה הפך החירות.
אתה מבין? התורה לא מגדירה את החירות.
התורה לא מגדירה את החירות.
זה בדרך כלל אומר שהוא אומר שזה חירות זה לעשות מה שבא לי. אבל התורה אומרת שההפך. אז כדי להגיע לחירות,
אני צריך... אני אומר, לא, הרי, בלי תורה. אני חושב שמי שעושה מה שבא לו, הוא לא בן חורין. רגע, אבל בואי נלך לפי ההיגיון. רגע, אם משהו בא לי והוא קובע את התנהגותי, אז אני לא בן חורין. בלי קשר להגדרה של תורה או לא תורה. לכן אני אומר, לא ייתכן שאנחנו נגדיר את החירות כחופש לעשות מה שבא לי. כי זה בעצם סוג של רמאות. זה הופך אותי לעבד עוד יותר. אני אסביר לך.
זה לא בא לי מבחור, זה בא לי מבחור.
מבפנים. זאת אומרת, יש משהו בתוכי שקובע לי את ההתנהגות שלי. אז אני לא בן חורין. למשל, אני רעב, אני אוכל. זה נורא. אני לא מסוגל לצום. תבין? הצום, כשאני רעב, זה ביטוי של חירות אמיתית. כי אני יכול לעשות את ההפך ממה שבא לי. אבל אם כשבא לי אני עושה, אז אני לא בן חורין. או, כן, או כשאתה, אולי במקום להגיד בא לי, תגיד רוצה. אני מציע שתחליף את המילה בא לי, את הביטוי בא לי ברוצה. ברור? ואם אתה רוצה, למעבר למושג של חשק או בא לי, אז אפשר להגיד שאתה באמת בן חורין. מובן? כשאני בוחר, אז אני בן חורין. השאלה היא, מאיפה זה נולד אצלי? מאיפה זה בא לי שאני בן חורין? איפה נמצאים האטומים החופשיים בקרבי שהם בני חורין? הרי אני אכלתי תפוחי אדמה, ובתפוחי האדמה שמרכיבים את הגוף שלי, אין אפילו מולקולה אחת של חירות. אני ספגתי בתוכי כל מיני חוויות, וכל החוויות האלה הן לא בנות חורין.
למה? אני בחרתי בהן.
מאיפה זה בא לך הכוח הזה?
של הבחירה?
כן, בדיוק. זה מה שאני שואל. מה מפרנס אצלך את כוח הבחירה?
המון דברים. דמיון, שכל.
לא. הדמיון והשכל הם נתונים. הנתונים הם בהגדרה לא חירותיים. אתה מבין מה שאני אומר או לא?
זאת אומרת נתונים.
כלומר, אני נפגש עם איזשהו דמיון. אני נפגש עם איזשהו... הגד שכלי, או עם איזה חוש. לא משנה מה. אז הדברים האלה כפויים עליי. אני לא חופשי ביחס אליהם. אתה אומר שאני מגיב.
אבל גם התורה היא כפויה.
רגע. אני מגיב לכל הנתונים לפי רצוני. אני שואל, מאיפה בא הרצון שלי? הוא לא בא מהדברים האלה שאני נפגש איתם. כלומר, אני פוגש במציאות הרבה מאוד נתונים, אני עוד לא פוגש את ה... אבל התגובה לנתונים תלויה רק בי. זאת אומרת, אני יצור מאוד מיוחד. אני לא דומה לשום דבר מכל מה שבא אליי. אני בן חורין. אני שואל, מאיפה זה בא? כן, אז אתה מבין את השאלה שלי?
מאיפה זה בא?
מאיפה זה בא? אני אומר זה... מה את אומרת? עד כדי כך שוורה אומרת שאין חירות. כלומר, זה כל כך...
אדם תמיד מושפע מהרגע שהוא נולד, מאיזשהו מסגרת ותנאים של מסגרת.
זה נורא מה שאת אומרת. אם אני אאמין למה שאת אומרת, אם אני אאמין למה שאת אומרת, אני אגיע למסקנה שהעולם הוא כלא. כלא. נכון? אם אני אקבל את מה שאת אומרת, זה אומר שהעולם הוא כלא. בית כלא. אם אני אאמין למה שאת אומרת, אני אאמין שהעולם הוא באמת בית כלא. אם אני אאמין למה שאת אומרת, אני אאמין שהעולם הוא באמת באמת כלא. בדיוק, זה השאלה.
הוא כאילו הצוהר שדרכו אפשר להשתחרר מהכלא.
אני מבין.
אבל העולם הזה הוא כלא, אני יודע, אני לא יכול לקרוא.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, אולי אני אציע ככה כשנגיע להסכמה. העולם הזה, יש בו המון נתונים. והנתונים האלה לא אני המצאתי אותם. הם כפויים עליי. נכון? במובן הזה, העולם הוא כלא. אני מסכים. אבל מה שוורה אמרה, ושעשה לי ממש רע על הנשמה, זה לומר שאין אפילו מולקולה אחת של חירות אמיתית בתוך הכלא הזה. זה מה שהיא אומרת. שאני בעצם מתוכנת. את פוזיטיביסטית. את פוזיטיביסטית.
את החלטת היום לבוא לשיעור, ופעם שעברה לא באת לשיעור.
את פוזיטיביסטית. תן לי להוציא איזושהי קללה. את פוזיטיביסטית. נכון? זאת אומרת שהכל מתוכנן, שאנחנו נתונים בתוך עולם של השפעות סמויות או גלויות, והן קובעות את ההתנהגות שלנו. האמת היא, זה מאוד הגיוני. רק שבתוכיות ההכרה של האדם, עדיין אפשר להציל את המולקולה הזאת שאומרת, אני חופשי, אני בן חורין. ונשאלת השאלה, מאיפה זה בא? בסדר? אין לנו ברירה לומר, אלא לומר, ש... כן, בבקשה?
אני מבין אבל השאלה, כבר דרכו
נתונים שפושים את העני. בוודאי, נכון? כי אני טוען שהאני הוא באמת בן חורין. ואז, וורה היא כבר מסתכלת עליי כאילו שאני משוגע שאני אומר שהאני הוא בן חורין. זה שאלה מהותית. להבין, רוב בני האדם מסתבכים בזה. רוב בני האדם בורחים מחירותם. אחת הסיבות של הבריחה מן החירות זה הקושי שאני מציב כאן. מאיפה יכולה החירות להיוולד? כי אם באמת אני בן חורין, יוצא שיש... זרות ביני לבין העולם. העולם כל כולו חוקיות, ואני יצור חופשי. מה זה הדואליות המוזרה הזאת? השכל מתקומם נגד הרעיון הזה שאין אחידות בתוך הבריאה. יש טוטליטריות של האחידות. הטוטליטרית. עכשיו, זה בסדר. אנחנו מכירים. עכשיו, כן.
שיכול להיות שבאמת אנחנו לא, אפילו האשליה שלנו שבתפילה או בכוונה או בתיקון או כל המושגים היפים, אפילו הם שהם לכאורה המפלט, הערובה, הצוהר לעולם החירות, הם לא באמת מקום של חירות אמיתית, זה סוג של אשליה חירותית.
אולי זה בלוף, נגיד את זה.
זה לא בלוף, אבל ב, 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 ולא אנחנו מכוונים אפילו את כוונתנו.
הבנתי. כן. הבנתי, בהחלט, מאוד יפה. ואני לא מסכים. אני אסביר למה. כי אם זה נכון מה שאתם אומרים, אז זה אומר שכל עבודת המוסר, כל המוסר אין לו משמעות. כלומר, הנחת היסוד של הזהות המוסרית זה שיש חירות. אם לא, הכל בכאילו כזה. אני מסכים, זה לא פשוט כך, כי מה שאתה אמר בכל זאת מונע מרצון להעלות את שורש מאוד עליון. אבל בסופו של דבר, אני רוצה לדעת האם אני בן חורין או לא. ואני טוען ש... שכן. ואתה שואל, מיני? וכל פעם שניסיתי להגיד מיני, בעצם מי שהיא או מי שהוא העלו פה שאלה. נכון? אבל אולי עכשיו אני אצליח להגיד. החירות של האדם נובעת מן החירות האלוהית. אם אלוהים הוא בן חורין, הוא יכול להעניק משהו מן החירות הזאת למישהו אחר.
זה כבר להשליך על האלוה המושג, בן חורין, שמח, עצוב.
כן.
זה משהו שהוא קשה לי. כאילו, ברגע שמתחילים לדבר על אלוהים, זה כבר לא...
אז נגיד...
דעתי את השיח, כאילו, אני לא...
אני מבין, אני מבין. רגע, אז אני אתקן. אני מבין. בואו לא נדבר על אלוהים, נדבר על הבורא. אתם מבינים את ההבדל? אלוהים זה למעלה מהמושגים שלנו. לכן אפשר להשליך מושג על האלוהות. אבל מה אנחנו כן יודעים? שיש אקט של בריאה. נשאלת השאלה האם האקט הזה הוא הכרחי או רצוני. הכרחי או רצוני. המעשה של הבריאה, האקט של הבריאה, האם הוא תולדה של רצון חופשי או של הכרח?
של הכרח?
אם נאמר
שזה הכרח, אז אין קשר בין אלוהים לאדם.
נכון.
לכן זה רצוני.
נכון, יפה. האקט של הבריאה הוא בהגדרה רצוני, לכן הוא גם מוסרי. ולכן משם נשאבת הרצוניות החופשית שלי. בסדר? ככה הגענו למה קשה. כן, בבקשה.
אתה עכשיו עשית את זה באיזשהו הקשר בין הבריאה, בין הרצון האלוהי, לכך שאנחנו בני חורין.
נכון.
אז למה הוא לא העניק את הזהות הזאת לכלל האנושות?
יפה. הוא כן נכון לכלל האנושות. כל בני אדם הם בחורים. כל בני אדם הם בחורים.
לא כלל האנושות עוסקת בתורה, רק עם ישראל עוסקת בתורה.
יפה. השאלה היא מה זה נקרא לעסוק בתורה. כלומר, הוא שואל, רגע, יאיר, זה הבחור שיושב שם, הוא מדלג כמה דילוגים. כן? דיברנו על זה שהאדם הוא בן חורין, וכיוון שהמשנה אמרה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אז אתה הבנת שמי שלא עוסק בתורה הוא לא בן חורין. אבל, ואז אתה שואל, אם ככה, מדוע לא כל האנושות בן חורין? תשובה, הרי לא אמרנו, הסברנו שהביטוי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, בעצם משמעותו שכדי לעסוק בתורה צריך להיות בן חורין. ולכן זה אומר שבמישור עליון כל בני האדם שייכים לעיסוק בתורה אם הם מממשים את חירותם. כלומר, אם אני לוקח כהנחה שכל בני האדם הם בני חורין, כל מי שמגיע למודעות של היותו בן חורין, יכול גם לעסוק בתורה.
אתה צריך להתגייר בשביל זה?
לא. לא צריך להתגייר בשביל זה. אומר הרמב״ם, אחד מכל באי עולם, זה כל אחד ואחד מכל באי עולם, שנדבה רוחו אותו לעמוד לפני השם ולשרתו, ופרק מעל צווארו, או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו. ככה הוא אומר? בסוף הלכות שמיטה ויובל. הוא אומר עם זה על כל אדם. כלומר, יש אנשים נעלים, הרמב״ם, כן, יש אנשים נעלים באנושות שפורצים את המסך של הכבדות העבדותית שאומות העולם נתונים בה, ואז הם שייכים גם כן לבחינה של תורה לפי עניינם.
יש לנו דוגמה אחרת?
שאלה מעניינת. כן, הוא רוצה שמות.
לאומות העולם?
כן.
מה, צדיקי?
טולסטוי. דוגמה. היה כזה. בסדר?
יש לי שאלה.
מה, טולסטוי?
כן.
לא.
לא. חושב שטולסטוי. טולסטוי, לא. טוב. מה?
זה לא שאומר, אבל הוא שקראת לך.
טולסטוי חשב שהיא משמעות לחיים. כן, טולסטוי. זה חידוש גדול בשביל. אני לא חושב. אבל אם אתה אומר, אז הוא לא דוגמה. אם איזה... מה? אבל אני לא חושב שזה נכון. אני לא יודע, אני לא יודע. טוב. מה? בבקשה.
רק להבין שנייה.
אני שואל, סליחה, ניוטון. כן.
לפי מה אמרת ניוטון? סליחה
שאני
רוצה... אני אגיד לך למה. ניוטון זה דבר שהתברר בשנים האחרונות. בעצם החיפוש שלו, הפיזיקלי, היה ענף מהחיפוש המטאפיזי שלו. הוא אפילו עסק הרבה בתורת הקבלה. והוא כתב על זה הרבה דברים שידעו על קיומם ונשארו בכתב יד עד לפני בערך 5 שנים. אבל לאחרונה פורסמו המחברות של ניוטון שבהם הוא עוסק בקבלה ובחיפוש דעת אלוהים דרך התיאוריות הפיזיקליות שלו.
ארוך. זה מחזק את מה שהיא אמרה קודם, שהוא חיפש את התחתיות הזאת.
הוא חיפש את הרצון. כלומר, רגילים לומר שניוטון שואל את עצמו איך התפוחים נופלים, כשהאמת היא שהוא רצה לדעת מדוע הם נופלים. זו שאלה אחרת לגמרי. בפיזיקה נשארו רק עם הנוסחה שהם נופלים. אגב, התברר שהם נופלים לא רחוק מן העץ. כן. כן, בבקשה. בבקשה, בבקשה, מה שאלתך?
אלוהים ברא את העולם
הוא רצה.
הוא רצה, והוא ברא את האדם. בצלמו, שהאדם בצלמו קיבל את האדם את היכולת לבחור בצלמו, נכון?
אני עוד לא הבנתי לאן את חותרת.
רגע, אני שואלת, האם האדם הרי לא בחר, בכל הבריאה לא בחרה להתאבד. ומתוך כך, אין בה את אותו סוג של חירות. אתה אומר,
איך
לנו את
כוח
החירות
מהצלה האלוהית.
אבל אלוהים בחר
לברור בריאה,
וכל
הבריאה
בכלל לא
בחרה להיברד. את ההוכחה החיה לזה שלא נכנס לכל השיעורים שלי על מסכת אבות. נכון?
או שהיא שפכה.
אנחנו למדנו בסוף פרק שלישי, אני חושב, על המשנה של על כוחך אתה נוצר ועל כוחך אתה נולד. כן, על כוחך למדנו את המשנה הזאת. אז בואי אני אזכיר משהו שיגרום סבל לכל אלה שכבר שמעו את זה, אבל אין ברירה, לפעמים צריך לוותר. למדנו שאני בחרתי להיברא. הדברים מפורשים בתלמוד במסכת ראש השנה דף י"א עמוד א'. אמר רבי יהושע בן לוי, אותו אחד שמדבר פה, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. הוא מפרש רש"י, שאלן אם רוצים להיברא ואמרו הן.
אם רוצים
להיברא, להיות נברא, להיברא. לא, להיברא. להיברא. לשון בריאה. ואמרו, הן.
כל המציאות.
אז מילה גם האדם. זאת אומרת, אני בחרתי להיות, ויותר מזה אני אפילו בחרתי מי להיות. שאם לא כן, זה לא פייר. כן? איך אומרת המשנה? על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה נורא והיום המשנה הזאת, אם אני קורא אותה ככה. זה בעצם אומרים, לא ביקשתי לשחק, ואחר כך גם מענישים אותי. אבל לא ביקשתי להיות במשחק. אם על כורחי אני נותן דין וחשבון, סימן שלא על כורחי אני הגעתי לעולם.
זאת אומרת, אתה אומר את זה כבסוף, אחרי המון המון משפטים שסופרים את זה, אתה פתאום
נכון.
מגיע בהפוכה לאיזו מסקנה שהיא לא קצת משכנעת.
נכון. אלא אם כן, אנחנו ננתח את הטקסט של אותה המשנה. אני אעשה את זה בקצרה. רוצה?
לא, אני לא רוצה לשאול את הנקודם, אם למדתם את זה, אז אני אקפה...
אבל הם שכחו, מה את חושבת? יש כמה שלא שכחו, וגם הם מספיק פריירים כדי לוותר. אז תקשיב רגע. הביטוי במשנה הוא כדלהלן. על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת. מהו השלב הזה שקוראים לו נולד? זה השלב שבו אני יוצא מרחם אמי. נכון? זה נקרא נולד. לפני כן יש ביטוי קדום יותר, על כוחך אתה נוצר. מהו השלב הזה מבחינה ביולוגית? מהו השלב שבו אני נקרא נוצר?
יש
לא נכון.
לא, שואלים את זיגות.
אמרת כמה שבועות אחרי
לא, מה
קרה? השלב שנקרא נוצר, לפי המסורת הרבנית, זה מציין 40 יום אחרי ההפריה. זאת אומרת, כאשר מתחילה להירקם מערכת העצבים, מבחינה אמבריולוגית. מעניין שהמשנה אומרת, רק משם על כוחך. בזה שהיא אמרה, על כוחך אתה נוצר, מה היא רצתה לומר? שלא על כוחך אתה נפקד או נברא. רק מהיצירה ואילך, מכאן ואילך, אין דרך חזרה. והראיה שזה נכון, זה המשך דברי המשנה. על כורחך אתה חי. אם זה על כורחי, אז אם לא היו שואלים אותי, איפה הייתי? הייתי מת. מגיע הזמן למות, אני לא רוצה. על כורחך אתה מת. מה זה מגלה רטרואקטיבית? שלא על כורחך אתה חי. כי אף על פי שעל כורחך אתה נולד ונוצר, אבל לא על כורחך נאצלת מעולם האצילות לעולם הבריאה. זה היה ברצון חופשי. ולכן אתה עתיד, ולכן אתה חייב לתת דין וחשבון. זה מובן. שאם לא כן, זה לא פייר. נכון? אז לכן, האמת היא, שאני בן חורין במהותי עד כדי כך, שבחר, בשביל מי אני מדבר? את שאלת שאלה, לא?
לא, בסדר,
חיזק
משהו.
כן, אבל בשביל מי אני... כן. אני רוצה לפי זה, שלא רק שאני בן חורין בהתנהגותי, אני אפילו בן חורין בזה שאני בחרתי להיעצל להיות מה שאני. מובן?
אתה לא יכול אבל לבחור.
מה?
להיות מישהו אחר.
יכולתי לבחור להיות מישהו אחר. עד כדי כך...
האדם במציאות לא יכול לבחור נניח לא להיות יהודי.
ועוד איך שאתה יכול.
אתה יכול לבחור לא להיות יהודי?
ודאי, לפני שנולדת, בחרת אם להיות יהודי או גוי. כל פעם שאני שואל את עצמי על איזה צעד שאני הולך לעשות, אני חופשי, נגיד אני לא יודע האם להרים רגל ימין או רגל שמאל. נגיד שהרמתי רגל ימין. עכשיו החירות עומדת ביחס לצעד הבא, לא ביחס לצעד שהיה. אתה מבין? כלומר, החירות הולכת ומסתמצמת ככל שיש יותר הכרעות. אבל ההכרעה הראשונית היא בת חורין לגמרי. מובן?
זאת אומרת, יש הייתה את הכרעה חירותית אחת.
באופן אמיתי הייתה רק אחת. כן, באופן אמיתי הייתה רק אחת. ורק כאשר אני מודע לחירות הבסיסית הזאת, המקורית, אני יכול לעשות בתורה. כן, זה מה שאומר רבי יהושע בן לוי. אז מה בעצם רבי יהושע בן לוי אומר על התורה? שהיא איננה מובנת, אלא אם כן אני משקיף בה בנקודת חירות. בבקשה, דברי נא. היא נמצא, אני גם כן לא בעולם הזה במובן הזה, כי אני מסתובב עם נקודת החירות שבתוכי, היא חבויה עמוק עמוק בקרבי, אבל אני פה.
כן, אבל עכשיו אני כבר בתור סיטואציה,
עכשיו אתה כבר אין הרבה תקווה, כי אני הולכת מצטמצמת. החירות המעשית, אבל החירות העצמותית נשארת אותה חירות. אני תמיד אותו בית חורין בכל מצב ומצב, אחרי כל בחירה.
אתה אמרת בעצמך שבעצם יש בחירה אחת
ראשונית. כן. אז אני אסביר, אמרתי שזה בין בחירה לחירות. הבחירה זה אקט. אז נגיד עומדות לפני 1,000 בחירות, כשכבר בחרתי ב-900 נשארו לי רק 100. בסדר? אבל הכוח הבוחר, דיינו החירות שבי, הוא נשאר אותו כוח. עכשיו אני רוצה קצת להוסיף.
יש.
הבנתי, אבל זה לא נכון. רק רגע. אני רוצה להסביר את זה עוד קצת. יש כלי שמשתמשים בו כדי לתקוע תקיעות, קוראים לו שופר, נכון? למה שימש הכלי הזה בימי קדם?
להמליך מלאכים,
נכון? להמליך מלאכים. עכשיו זה משהו ממש לא מובן. הרי יש יום בשנה שבו צריך לתקוע בשופר לפי התורה והוא... לא נכון. יום הכיפורים של יובל. מה שכתוב במפורש בתורה, שתוקעים בשופר ביום הכיפורים של שנת היובל. זה שתוקעים בראש השנה, למדו את זה מי זה. אבל במקור זה היובל. מה זה היובל? זה שנה של
חירות,
של שחרור. איך אפשר לפתוח שנה של שחרור בפעולה שמשמעותה קבלת מלכות? אתם מבינים את הקושי? אין? הרי קבלת מלכות זה לקבל סמכות עליי, זה ההפך של החירות. ושנת היובל היא שנה שבה משחררים את כולם, משחררים את העבדים, משחררים את הקרקעות. ברור? אז זה כאילו קריקטורי להתחיל שנה של חירות באקט שמשמעותו עבדות. מובנת השאלה? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם בשופר של חירות. כלומר, אני לא אהיה המלך שלכם אם אתם עבדים. אתם צריכים להיות בני חורין, ומתוך כך אני יכול להיות מלככם. כי אז התורה תובן כפי שהיא, מה שהיא באמת, ולא כפי שבעלי נפשות עבדותיות יכולים לסבור עליה. ולכן, ספר הזוהר אומר שיש שתי דרכים של עבודת אלוהים. האחת, עבודת עבד, והיא בזויה, ויש השנייה, עבודת בן, והיא רצויה.
אחת בתור עבד?
כן, ואחת בתור בן. אומרים את זה, אגב, בתפילות ראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים. אני יש ביטוי אני כן או בן נכון יש בי תפילה נפלאה של ברברה סטרייסן אבינו מלכנו אבינו מלכנו אם הוא אבינו אז אני בן אם הוא מלכנו אני עבד ברור בסדר אם כבנים כעבדים זה גם מופיע במחזור, אגב. במחזור של ימים נוראים, זה... כנראה היא הכניסה את זה. כן.
שמעו ממנה.
כן, מה אתה אומר? בכל המובנים. כן. זה שאלה מעניינת. הוא שואל, כומר נוצרי שעולה על הגרדום בגלל שהוא מאמין בישו, האם הוא אדם בן חורין או לא? תשאל השאלה, האם אמונתו באותו האיש היא כפי הדוגמה הנוצרית? אז כנראה שהוא באמת לא בן חורין, כי זה דוגמה משעבדת. אבל אם בעצם זה רק קליפה, וזה הרבה פעמים מה שזה אומר, שהאדם הוא באמת בן חורין, אז הוא באמת בן חורין. או, אם תרצה, נוכל לחלק את זה לשניים. יש צד בו שמשועבד לדוגמה, ויש צד בו שהוא באמת בן חורין. מבין? היה משל גוי אחד בשם פרנצ'סקו דה אסיזה. פרנצ'סקו דה אסיזה, אף על פי שהיה קדוש נוצרי, שזה לא כבוד גדול, כן? אבל היה אדם שמצד מעלת האישיות שלו היה בוודאי הרבה הרבה יותר למעלה מן הדוגמות המטופשות שהוא היה משועבד להן. אתה מבין מה שאני אומר? טוב, בבקשה. מה? מי? ברונו.
ששרפו אותו על...
כן, הוא היה הומניסט, זה, כן. כן, הוא היה טיפש אגב. שאלו... קודם כל הוא היה טיפש. כשהאינקוויזיציה שואלת אותך, תגיד, האם כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, או השמש מסביב לכדור הארץ, ואתה אומר את האמת, אתה טיפש. תשקר. חבל, שרפו אותו. חבל נורא. זה משהו אחר לגמרי. כי האמת המדעית היא תישאר אמת מדעית, איך אמר גלילאו? בכל זאת, כן? אם כל זה, אינו התנוע, פה עושים אוהבת. כן, אז זה לא... כן, אז תחכה. אתה תצא מהבית דין של האינקוויזיציה, תכתוב את הספר שלך, תברח, ותגלה. לא, זה לא... לעומת זה, אצל אברהם אבינו, אם הוא היה משתעבד לעבודה זרה, אז הוא היה מפסיד את כל המערכה. מובן? אבל בוא נחזור לברונו. מה אתה אומר שברונו היה נוצרי מאמין? נכון? לזה אתה מתכוון?
אני אומר שכמו שפעם קורא רב הפעש עם אדם, שואלים אותו מי יהודי, הוא חייב לענות שהוא יהודי, אבל יש עסק על התקת, כי הוא מייבד חלק ממנו, גם הוא היה מייבד חלק ממנו.
יכול להיות, יכול להיות.
בגלל שהוא היה בן אדם חופשי, הוא לא היה מוכן לבטל את זה.
יכול להיות. זה מה? יכול להיות. יכול להיות. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, אנחנו לומדים כאן, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. עכשיו, הייתה שאלה של זאב, שאני עיכבתי אותה עד עכשיו.
אז יש לי כבר שתי שאלות.
אבל אתה לא יכול לשאול אותם. לא, אתה לא יכול לשאול אפילו שאלה אחת. זה היה למה? כי הם עושים רעש מאחורה. הם לא נותנים לך את הכבוד לשאול את השאלות. לזאב יש שתי שאלות שהוא עד עכשיו התאפק מלשאול אותה. מה שאלותיך, אדוני? דבר.
אחד, מפריע לי, אל תקרא חרות. הרי אם נמצא בעזרת השם את לוחות הברית או שלא נמצא, אז נראה שכן חרות עליהם. אז איך הוא מכחיש את זה?
הוא לא אמר שזה לא חרות, הוא אמר אל תקרא חרות.
היה יכול לקרוא, להגיד גם תקרא חירות.
זה הכוונה. לא. כי האל תקרא הכוונה שהחרות מובן רק אם אתה קורא את זה חירות. רק אם אתה קורא את זה חירות, אתה מבין מה זה חרות. זה הכוונה.
אני יכול גם להבין חרות.
אבל אז תבין את זה לא נכון.
למה?
כי אתה תבין שהחרות הוא שיעבוד.
אבל
לא חירות. שאלתך השנייה, אדוני?
שאלתי השנייה היא בעל כורכך. נולדת, אתה חי, אתה תמות. אתה דבר מעניין שהכל תלוי באיזושהי החלטה אחת שלנו, שאחרי הדברים כבר משתלשלים בעל כורכנו.
אמת. עכשיו. תמיד ככה. אני שמתי פתק בקלפי, יכולתי לשים פתק אחר. ועכשיו זה... כן?
זאת אומרת שכשאני כבר בן אדם חכם, אני צריך...
אגב, אני לא מתערב בבחירות בתל אביב. כן.
כשאני כבר בן אדם חכם וסבע ימים, אני צריך לסבול מהחלטה של איזה זיגוטה, של איזה 24 או 48 תאים, שאין לה שכל בכלל, שהחליטה בשבילי שאני אחיה.
תשובה. כשהחלטת מה להיות, היית מעל כל הזמנים. מעל כל הזמנים, היית מחוץ למסגרת הזמן. לכן, לא, ועוד איך שהיה לך שכל, אז המבט שלך הקיף את כל תולדותיך. לכן, לקחת בחשבון את כל מה שאתה עשוי ועתיד להיות. בסדר? לאו דווקא בגלגול הזה, אלא גם בגלגולים אחרים.
זאת אומרת שיש איזה נשמת על, שהיא נמצאת כל הזמן מעלה, היא זוכרת את הגלגולים הקודמים ואת הבאים.
אפשר לומר, בוודאי.
והיא שייכת לי.
בוודאי. בסדר, טוב. מה? אולי. כן.
יש, אני מרגישה כבר פעמיים הרגשתי את העניין הזה של עבדות הערכים, של באמת חרות בכלל.
כן.
וגם
כן, זו השאלה? כן? נעמה, מה את שואלת? היא אמרה שהתורה לא נותנת מרחב מחייה.
לא, שחורים בתורה זה סתם כמו גם מחורים.
כן, הבנתי, זו השאלה. זו השאלה שלך, נעמה, גם.
אני רוצה לדבר על העניין של
הפרטים
שהם מתחילים ומתחילים אחד על השני, שהם משלימים את זה.
זה תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. אם השם אחד, אז הוא בכל. אז אם הוא בכל, עד רבה, ההפכים מגלים אותו. נאמר ככה, שחור זה לא ההפך של ירוק. נכון? שחור זה ההפך של לבן. זאת אומרת, שדווקא השחור והלבן שייכים אל קטגוריה אחת יותר מאשר דברים שונים. נכון, הירוק יותר קרוב לשחור מהלבן, אבל הוא לא בקטגוריה שלו. אז זה מה שנקרא אחדות ההפכים. זה לא מה שאת שואלת.
לא, אני כן שאלתי על אחדות ההפכים.
אבל?
לא שאלתי מה זה הפכים. שאלתי איך הם משלימים.
איך הם משלימים אחד את השני? בזה שהם הפוכים. לא, אז אולי תסבירי, סליחה. אולי אני לא בסדר, נו. לא, זה משנה, הייתי רוצה להבין. טוב, זה יבוא, זה יבוא. רציתי לשאול משהו שם, מאחורי נעמה, כן. אני חוזר על השאלה. האם אתה יכול להסביר מבחינתו של האדם הדתי מה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן? הבנת את הבעיה של הביטוי? אני לא יודע אם זה מבחינתו של האדם הדתי.
אז לא, אז לא, למה אמרתי את זה? מבחינת ההווה.
ההווה?
האדם.
יש אדם שעובד עבודת עבד, ויש אדם שעובד עבודת בן. מה זה קשור לדתי ולא דתי? עבודה, כן, הדתי זה סוג של מחלה. יש אנשים, יש מחלקה לסיפוק צורכי דת. פעם בהסתדרות היה, המחלקה לסיפוק צורכי דת. זה כמו שיש אדם שיש לו סכרת, אז צריך לספק לו אינסולין. כן? אז יש אדם שהבעיה, המחלה שלו זה שהוא דתי, אז הוא צריך תפילין. כן? לא, אז אני לא יכול להבין את המושג הזה, מבחינתו של אדם הדתי. לכן אני יכול לקבל את הביטוי הזה. אבל מה שאת שואלת, מה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן?
גם מבחינת העבודה הזאת, גם מבחינת
השירות הזה. כן, אז מה זה עבודת עבד? עבד הכוונה, מה חובתי והעשנה. כלומר, אל תבלבל לי את המוח, תן לי שולחן ערוך. מה שכתוב שולחן ערוך, אני עושה, רוצה להיות בסדר, תעזוב אותי בשקט.
זה מה שנקרא נעשה ונשמע.
לא, זה נקרא נעשה. לא רוצה לשמוע. רק נעשה. עכשיו, יש עבודת בן. עבודת בן הוא רוצה להבין. בן משון הבנה. ואומר התלמוד, כל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו. אלא שהבן מפשפש בגנזי אביו. כלומר, הוא רוצה להבין למה. עכשיו, לא רק זה. כשהעבד רוצה להבין למה, זה מיותר. תעזוב שטויות, אמרו לך לעשות, תעשה. כשהבן רוצה להבין למה, זה רצוי. רצוי שהבן ישאל למה. הוא צריך להיות שותף בהחלטה. מובן?
אבל אם זה לא מקובל עליו?
אז יכול להתווכח.
אבל
יש פה מקום
טיפה יותר מסוכן,
שבחנה אמונית. אז זה מסוכן. מה קרה? מה זה מסוכן? זה יכול להגיע לדברים מגוחכים, כן? בבית הכנסת שלנו, אנחנו לא נאמנים בדיוק, אנחנו לא משועבדים להלכה האורתודוקסית, אנחנו מקיימים דיאלוג עם ההלכה. מושגים כאלה, כן? זה קצת מגוחך. מה זה דיאלוג עם ההלך? כן. אבל זה לא שאין בסיס עקרוני לתפיסה הזאת, לבירור הזה. כן. כי אם אדם לא מבין את הרוח של הדברים, הוא גם לא מבין את ההלכה באמת. כמו שפעם היה הרב אשכנזי אומר, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. ולכן צריך לברר מה האמת שמאחורי מה שכתוב. כן.
בעניין אחדות ההפכים, שאהבתי מלכות,
זה נכון להשליך את זה לכל, זאת אומרת, ברגע שיש תנועות שהן מבלגות, שמאל, ימין, או אפילו בתוך הדתיים, סאטמר וציונים, כל ההפכים האלה בעצם שייכים לאותו עניין? נאמר ככה, נגיד את זה בסגנון הגליאני, כל תזה מזמינה אנטיתזה. ברגע שאמרתי X, הזמנתי את ה-Y. אותה מציאות.
אבל השאלה שלי הנוספת היא, האם מוכרחים לומר, אדם שהוא מאמין, מוכרח לומר שבתוך הדעה של האדם השני, יש איזשהו משהו שהוא חייב להיות נכון. ואז נחבר את זה למשנה שלו, ושם נמצאת האמת.
לא כולם שמעו את השאלה. אז אני אחזור עליה.
אתה יודע אפילו אם שאלתי משהו.
לא, שאלת יפה מאוד. אני רק רוצה לחזור על השאלה שלו, כיוון שלא כולם שמעו. האם זה אומר שמבחינת האדם המאמין, הוא מוכרח לקבל שיש צד של אמת במי שמתנגד לו, ולכלול אותה הכרה גם בהכרה שלו, ואז זאת האמונה האמיתית. זאת הייתה השאלה שלו. תשובה. כן. כן. כן, בבקשה.
קצת אחורנית לגבי
הוא השלב שבו יש התבייתות, אפשר לומר, של הנשמה. לכן אפשר גם לעשות הפלה. כן, לא, יש גם בתנאים מסוימים, הפלה מותרת בשלב הזה. טוב, בואו נמשיך במשנה, מה דעתכם? מה? וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. זה פסוק שהוא חלק משירת הבאר בפרשת חוקת שבספר במדבר. באיזה פרק במדבר? כ"א. אני רואה שאימצת בינתיים את הכישרון לגלות את ההפניה. זה יפה מאוד. כן. אז כל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. קודם כל, מה פירוש מתעלה? נחליאל. כן, קודם כל, מה זה מתעלה? לא, זה הנחליאלי, משהו אחר. לא, נחליאלי. נחליאלי. נחלי. נחליאלי. כן. כן, הנחליאלי. אבל פה אנחנו אומרים נחליאל. כן? לא אותו דבר. כן. אז כל מי שעוסק בתלמוד תורה, למה זה מצטיק? כן. הרי זה מתעלה. אבל בקרה נחליאלי, זה טיפ-טיפ. כן. וכל מי עוסק בתורה, הרי זה מתעלה. מה זה מתעלה? שאיננו משועבד. זאת אומרת, הוא מעל דברים. שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. אז מתנה זה כינוי, מתנה, זה כינוי לתורה, נכון? התורה היא מתנה. נחליאל, מי הנחיל לנו את התורה? האל. נחליאל, נחלתי מן האל את התורה. ומתוך כך, במות, מה זה במה? זה משהו שאני מתעלה עליו. אבל זה קריאה שטחית קצת. אפשר לקרוא את זה אחרת. נחליאל זה כאשר קיבלתי את התורה. כן? הנחיל לי האל את התורה. אז מה זה המתנה שלפני נחליאל? אפשר להגיד? היציאה ממצרים. מתנה זה כאשר יצאנו ממצרים. הרי התורה ניתנה. אבל למי היא ניתנה? ליוצאי מצרים. יש איזה אירוע היסטורי שקודם לנתינת התורה. הרי אם אין יציאת מצרים, אין למי לתת את התורה הזאת. אז מתנה, אפשר לומר, זה יצירת עם ישראל. נחליאל.
אז יציאת מצרים זה 40 יום כאילו?
זה דומה לזה, כן? יפה, זה במקרה זה 50 יום לפני. כן? אבל מתנה זה בעצם שניתנה לנו זהותנו. זה עם ישראל. נחליאל שניתנה לנו תורתנו. ומתוך תורתנו אנחנו מתעלים. במות. איפה זה הבמות? ירכיבהו על במות הארץ ויאכל תנובות שדי ויניקהו דבש מסלע ושמן מחל משצור. על מה זה נאמר? מה זה במות הארץ? ארץ ישראל. יפה. כלומר, כל העוסק בתורה הרי זה מתעלה. איך הוא מתעלה? בארץ ישראל. שנאמר ממתנה עם ישראל, נחליאל תורה, ונחליאל במות בארץ ישראל. למובן? טוב. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל המשנה הבאה. תראו איזה קצב אדיר. ממש דהרה. משנה ג' נכון?
בעצם אמרת שאתם צריכים לכלול בתוך האמת שלנו את כל
האמיתות
שאנחנו מאוד מתנגדים להן.
נכון.
כמו כל אומות העולם וכולי.
נכון.
זאת אומרת שבאיזשהו מקום התורה שלנו היא לא כזאת חובבת ומקבלת. היא לא מקיימת את האמת הזאת.
ההפך. אם היא לא הייתה חובקת הכל, היא לא הייתה מנחה אותנו לקבל מן הכל.
אנחנו לא מקבלים מהכל.
אנחנו מקבלים מהכל.
אנחנו די...
המשנה אמרה, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. איפה זה כתוב? במסכת אבות, שהיא חלק מתורת משה. יותר מזה, תורת משה אמרה, השם אחד. אם הוא אחד, אז הוא כולל הכל.
אז מה המשמעות של לקבל בעצם?
לקבל את הכל? למצוא לכל דבר את מקומו. הרי אם אני אומר, אין לך דבר שאין לו מקום, משמע שלפעמים הוא מחוץ למקום. אז צריך למצוא לו את המקום הנכון. מתי דבר הוא מזיק? כשהוא לא במקומו. לא בעצם קיומו. יכול שזה נכון, אבל הוא לא במקומו.
ואיך אתה יודע מה המקום שלו?
זה עבודה גדולה. זה פשוט, לא, לא.
ומי זה מגיע? אתה מגיע מהאדם, על סמך התורה?
התורה מאוד עוזרת בזה, אבל זה לא מספיק. כי איך תבין את התורה באמת? יש מה שנקרא, במסורת שלנו, שימוש תלמידי חכמים. על ידי שאדם משמש את החכמים, אז הוא יכול לדעת את המקום של כל דבר. אבל אם הוא רק למד את דברי החכמים, אומר התלמוד הוא כחמור נושא ספרים. מה זה עם הארץ? מי שיש בו מקרא ומשנה ותלמוד והלכות ולא שימש תלמידי חכמים. אז זה לא מספיק ללמוד. כן, בבקשה, מה שאלה?
אני נורא פוסקלת, אתה לא עונה לי.
כן, למה?
לא, אני, כי אתה לא עונה.
תברי, דברי.
אני אומרת, למשל, יש דברים ממש חובקי עולם שהתורה מקיעה אותם כל וכל, כמו עבודת מילים.
כן.
אז איפה המקום שלהם? אין להם שום מקום, נקודה. אני לא רואה אפילו איזושהי אפשרות של דו-שיח עם האחר. אתה אומר שעל מנת לחבוק את ההיפוך בתוך אחד, אתה צריך למצוא לו את המקום שלו. איפה המקום של עבודת מילים לדוגמה בין התורה?
את רוצה תשובה?
אני מאוד
אשמח. אני אתן לך את התשובה. בבית המקדש.
מה בבית המקדש?
בבית המקדש אנחנו מעלים ניצוצות מכל העולם האלילי. זאת אומרת, התורה אומרת ככה, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים, על הערים הערמים ועל הגבעות הנישאות ותחת כל עץ רענן. ואיבדתם את מצבותם, ואשריהם תכרתון בעץ, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. לא תעשון כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך, לשכנות תדרשו, ובאת שמה, ואהבתם שמה את עולותיכם וזבחיכם וכו'. זאת אומרת, ההנחיה של התורה היא, אחרי שאנחנו מכסחים את הצורה לעבודה זרה, לדעת להעלות את הניצוצות שנותרו ממנה ולהעלות אותם אל שורשם. כלומר, העבודה זרה היא בזויה וסנועה בהופעתה המעשית, ואחרי הניצחון על הצד המכוער שבה, יש הנחיה של התורה לחפש את הניצוץ שבאו להעלות אותו. את איתי? למשל, דוגמה. באיזה חודש אנחנו עכשיו? הלו, הלו, באיזה חודש אנחנו עכשיו? אז אני אגיד לך, העברי זה אלול. עכשיו אני שואל אותך שאלה, מאיפה בא השם הזה? זה שם של אליל בבלי, ששמו היה אלולו. וחודש תשרי, גם כן אליל בבלי, תשריתו. זאת אומרת שאנחנו מעלים את שמות העבודה זרה, והופכים אותם להיות חלק מלוח השנה שלנו. כלומר, אנחנו מחפשים בתוך מעמקי הקליפות את הניצוץ. אז ככל שהניצוץ קבור יותר עמוק, ככה העבודה של אילויו היא עבודה יותר קשה. אבל זה משימה, זה אידיאל להעלות את הניצוצות. הוא כל הזמן מנסה להפריע לי לדבר איתך. כן. אני מסביר, הסובלנות שאני מדבר עליה איננה פלורליזם.
היא לא
פלורליזם. היא משהו הפוך מהפלורליזם. זאת סובלנות קנאית, ואני אסביר למה. לא, זה חשוב להבין את זה. למשל. לא, 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 זה חשוב. רוצים לשמוע או רוצים סתם? זה לא small talk פה. זה לא סלון לתרבות. זה תורה פה. עכשיו אני אסביר עוד פעם. יש שני סוגי סובלנות. יש סובלנות של חולשה, ויש סובלנות של עוצמה. סובלנות של חולשה אומרת כך, אי אפשר לדעת מה האמת, לכל אחד האמת שלו, סך הכל הכל שווה, זה רק עניין של נרטיבים. לא על זה דיברה התורה. בסדר? יש מצד שני קנאות של טיפשות. אדם גילה שהצבע הירוק זה צבע יפה, אז הוא מחליט שמכאן ואילך הכל ירוק. הוא לא מבין שגם הכתום זה יפה. בסדר? אז זה הקנאות של טיפשות. הסובלנות היא משהו אחר לגמרי. זה העומק של הקנאות האמיתית. הקנאות האמיתית איננה יכולה לסבול הסברה חלקית של המציאות. היא חייבת לקבל הסברה כוללת של המציאות. והסברה כוללת של המציאות חייבת לסבול בתוכה את כל התופעות. משל, למה הדבר דומה? לחוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה של ניוטון מסביר את כל התופעות כולן. אז זה חוק ממש לא סובלני, בגלל שהוא לא נותן מקום לשום תיאוריה אחרת, אפילו באופן חלקי, לתפוס מקום. מצד שני, החוק הכולל הזה של ניוטון חייב לכלול בתוכו את כל התופעות, ולהיות סובלן כלפי כולן. מובן מה שאני אומר? לכן, דווקא אמונת הייחוד שהיא נלחמה בעבודה זרה, היא נלחמה בעבודה זרה בגלל חלקיותה של העבודה זרה, אבל היא חייבת לכלול במשנתה את כל מה שחלקיקי העבודה זרה רצו להתחבר אליו. מובן מה שאני אומר?
להקל אותם.
להקל אותם, יפה. סליחה שהייתי קצת ארוך, אבל זו שאלה באמת רצינית וחשובה. כן, בבקשה, עכשיו אתה יכול לדבר.
אני מקווה שאתה ליצור תודעה אחרת. אתה הכרחי לזה שהדעה שלי יהיה יותר כוללת, יותר גלובלית, כי אז אני אמצא את המקום של הדעה הזאת בתוך המקום.
אבל זה גם אומר שזה ינקה משהו בתוכך.
זאת אומרת, לעבודה זרה בוודאי שיש מקום ביהדות, מקום שלילי, אבל
לא.
היהדות היא יותר כוללת, היא כוללת בתוכך.
סליחה, מי אמר שאין מקום לעבודה זרה ביהדות? נכון, היא כוללת.
היחסות של איינשטיין כוללת בתוכך.
נכון.
היא סובלנית כלפי,
בגלל
שהיא יודעת בדיוק איפה המקומה בתנאים מסוימים. ואז היא אומרת, אבל מקום שאו פה, ולא יותר מזה.
לא מדויק.
וגם כי... התגעדות, היא יודעת בדיוק איפה נמצא עבודה זרה.
יכול להיות, אבל לא מדויק. כי גם תורת ניוטון היא קושיה מציאותית על איינשטיין.
איך?
אני אסביר לך. בגלל שלמשל, אני אתן דוגמה בתחום שאני קצת יותר מבין בו. לפי אריסטו, מטוטלת צריכה להפסיק. נכון?
להפסיק.
בגלל
החיכוך.
לא, לא. במהותה. עכשיו, הפיזיקה החדשה אומרת, מטוטלת לא צריכה להפסיק, רק החיכוך מפסיק אותה. במציאות, כל המטוטלות מפסיקות. כמו אריסטו. זאת אומרת, שאף על פי שאיינשטיין אולי כולל את ניוטון, אבל המציאות כמו ניוטון. מבין מה שאני אומר? ולכן, אם יימצאו פיקפוקים בכוללות הטוטלית של שיטת איינשטיין, זה בגלל שהם יצטרכו להתמודד עם הניסיון. והניסיון הוא ניוטון. הניסיון הוא כן. כי אתה חי בעולם ניוטוני. אתה לא חי בעולם איינשטיין. אני אסביר את זה אחרת. תן לי אסביר את זה ביהדות ואתה תבין מה אני מתכוון. היהדות היא בעמדה של ביטחון, היא כוללת הרבה, כוללת את העבודה זרה, אפילו מכניסה וכו'. זאת אומרת, היהדות לא זזה במקומה, היא סטטית, והיא מסתכלת ככה על הדעות האחרות בנחת רוח. אבל זה לא לגמרי נכון. כי ברגע שאתה עשית את העבודה הזאת של העלאת הניצוצות, אתה כבר לא מי שהיית. גם היהדות שלך השתנתה באופן סמוד. הבנת מה שאני אומר?
זה שנייה שהיהדות תהיה דינמית.
לא, לא צריך דינמית. לא צריך לפוצץ. כן. עכשיו, אני אסביר את זה אחרי. לא, אתה מבין?
איך אתה
השתנית?
שאם אני מתייחס למשהו שקודם שלי, זה לא אומר שזה מחוץ לדעות שלי. זה חופק את זה
ממין ביטחון. כן, אבל אז אני כבר לא בדיוק אותו אחד. כי אחרי שאני החלתי בקרבי משהו, בין שאני חפץ בכך, בין שאני לא חפץ בכך, אני כבר לא אותו אחד. אני משהו שיחיל, אתה מבין? אז כלומר, גם אצלי הייתה תנועה, למרות שהיא באה בתוך עמדה של ביטחון. עכשיו, לגבי עבודה זרה, סתם ככה בינינו, היהדות מעודדת עבודה זרה, זה מפורש, בתלמוד במסכת שבת. כתוב, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. אז התלמוד, אז ראה, נגיד אתה, לפי הפשט, אין לך מה לאכול, יש לך שתי אפשרות, או לפשוט יד, או לעבוד בכנסייה. מה תעשה?
אז התלמוד ממליץ לעבוד בכנסייה.
אבל האמת היא שזה נגד ההלכה. לפי ההלכה זה אסור. גם אם אתה צריך לפשוט יד. אבל התלמוד מיד מתקן את דבריו ואומר, לא, הכוונה לעבודה שהיא זרה לו. כלומר, אתה לא מצאת עבודה במקצוע שאתה טוב בו, אז לך למקצוע אחר. העיקר שלא תשתעבד. למה? אז למה התלמוד לא אמר את זה בהתחלה? לא אמר את זה בהתחלה כי המקצוע שלי זה באמת עבודת השם שלי. ולכן כשאני עובד במקצוע שלא מתאים לי, זה באמת עבודה זרה. אלא שלהזדקק לבריאות זה עבודה זרה עוד יותר גדולה. לכן זה נוסח בסגנון כזה. זאת אומרת, לעבוד במקצוע לא מתאים זה באמת עבודה זרה. וזה נכלל בהנחיות של היהדות. עד כאן להיום, שלום.